טוב, כן, ברשותכם, אנחנו נחזור על העקרונות שדיברנו בשבוע שעבר. תמיד חשוב, במיוחד פה, הרצי יוצר גם חוזר על זה הרבה, וגם אני חושב שלמרות שנראה שאנחנו חוזרים, בחלק מהדברים, קצת חוזרים על המילים, אבל הנקודה הבסיסית צריך להפנים אותה. אני מקווה שנמצא את הדרך הנכונה איך להשליף את זה לכל החיים. אז אם כן, בואו נחזור קודם כל על העיקרון. ספר במדבר הוא המעבר, המעבר ממצרים לירושלים. עכשיו המעבר הוא לא ציון דרך. כן, הוא לא טופוגרפיה, לא גיאוגרפיה, ולא... זה לא ש... בוא נגיד ככה, הדרך יש לה ערך לפני עצמה. בדרך כלל אנחנו מתייחסים לדרך כדבר כזה, זאת אומרת אני פה ואני צריך להגיע לשם, למקום אחר. תיאורטית, עכשיו אני אומר את זה לא, יכול להיות שכל אחד יגידו על הדוגמה לא טובה, כי אם כל אחד היה רוצה שיגיעו לו מסוק, כן, ושיהיה לך שלום. בדרך כלל שיש מסוק לאנשים פשוטים זה לא... זה לא טוב. אבל הבנתם, רק על דרך המשל, אבל כאילו אם הייתי יכול לדלג על הדרך, זה היה טוב. אבל צריך לדעת שלא זאת הנקודה. כי הדרך, קודם כל צריך ללמוד ליהנות ממנה, על העיקר הוא מה שקרה שהדרך היא מחשלת אותנו. כשאדם נכנס למצבים האלה, הוא מתבונן על הכל בצורה שונה. זאת אומרת, ואז הקשיים, הם מה שנקרא, הם חלק מהחיים. אם נאמר ככה, פעם ראיתי מישהו שמתקן, מרים נכסה מנוע, שאלתי אותו מה קרה. אז הוא אומר לי, מה, אוטו שלא נוסע, לא מתקלקל. הבנתם, זו אמירה פשוטה של אדם, אתה יכול להשאיר כל היום את האוטו בחניה, ולא יהיה לך בעיות. אבל זה בערך כמו שתישאר כל החיים, תינוק, ולא תתקדם. ואמרנו כמה פעמים שהדרך היא כל דבר חדש, זה מכניס אותנו, אני לא מתבייש לומר, בשפה שלנו מכניס אותנו למצב של לחץ. עכשיו צריך לזכור, הלחץ הוא דבר חיובי, כמובן שהוא במידה. ולכן הדברים האלה צריך לדעת, אצל הזקנים זה מאוד מאוד בולט, זה אחד הסימנים של זקנה, זה שהם כבר מה שנקרא, עזוב אותי עד שנה לי את החיים בכלום. אני לא אומר זה וזלזל בהם, נראה אותנו בתור זקנים, נלך מניח. לא, אבל זה, בטח אתם מכירים את זה כל אחד, או מהסבא, אני לא יודע מה וכו', לא, אני רוצה את הבית שלי, את הזה שלי, הכל, בסדר. צעירים, כל הזמן אוהבים לקפץ, אבל לא, לא צריך פה עכשיו, זה לא שוב פסיכולוגיה ולא בגריאטריה. ואני אתנס למצב שאנשים נוח להם במצב של שבטך בביתך, דהיינו, בדרך כלל נוח בבית, כי אתה יודע, אתה שולט במצב. כשאתה יוצא לדרך, אז מחכות לך הפתעות, ולכן אתה כל הזמן, מה שנקרא, לחוץ יותר. עד כדי כך, אנשים שעברו התקף לב, אז אומרים להם, אתם יכולים להמשיך לנהוג, אבל לא דרכים חדשות. עכשיו, למה זה? כי שוב, דרך חדשה היא תמיד נתח. עכשיו, כל מה שאמרתי, אני אמרתי לכם את זה גם שבוע שעבר, ברוך השם, תיקחו את זה לאלפי דברים בחיים. אני אומר לכם מפורש, אלפי דברים. ברוך השם, אדם מתחתן, זה דרך חדשה, נפלא, אנחנו מאחלים לו הצלחה, וגם הוא שמח, אבל צריך לזכור, זה דרך חדשה. אחר כך, ברוך השם, יש ילדים, ואחר כך זה לא נגמר. הוא הולך ללמוד לימודי הלכה, אז הוא לא יודע בדיוק איך... איך עושים את זה, ואחר כך הוא פה משקיע יותר בעיון, הוא לא יודע בדיוק איך עושים את זה. כל דבר חדש, אנחנו נכנסים למצב של בלכתך בדרך. המצב של בלכתך בדרך, בסופו של דבר, הוא זה שמחשל אותנו, ולכן אמרנו שאנחנו צריכים, כמו שיש תפילת הדרך, לפני ההליכה, וכמו שיש לך לפעמים אחרי הנסיעה, כן, אז יש לך ברכת הגומל, אף על פי כן, אנחנו נכים והולכים בדרך. זאת הנקודה הבסיסית שעליה דיברנו בשבוע שעבר, ואני אומר בעזרת השם, שבוע הבא אנחנו נמקד יותר את הנקודה שדיברנו עליה וגם נזכיר אותה היום. כי היא נקודה מאוד מאוד חשובה. צר לי שאני לא מצליח להסביר את זה בצורה מדויקת, כי אין לזה גם דיוק. בעיקר תחושות אמוניות שצריכות ללוות אותנו, ואני מקווה, חומרים, פחות לאוטיזם חזק, אני מקווה שיחזק גם אתכם. הפסוקים שנקרא אותם לפרשת בהלכה, שחז"ל מכנים אותם, ספר לפני עצמו, שני פסוקים מפורסמים, שאמרנו אותם היום, לפני הוצאת ספר תורה ואחרי, זה, ואיבן שאהרון, קומה השם, ונוכל יאמר שוב השם. וחז"ל, אומרים על זה שם הרבה דרשות, בלי נדר אנחנו נתעכב על זה. אבל הנקודה הבסיסית, אמרתם הרבה פעמים, אנחנו רוצים לזה לצד, היה לו אמירות כאילו מאוד פשוטות. ולפי שאדם חי את הדברים, האמירה הפשוטה היא מבטאת המון. ומה היה אומר על הפסוקים האלה, ואי בנסוע, קום השם ונכון מרשו בהשם, היה אומר, השם איתנו בדרך. נכון, שם זה מופיע דרך הפסוקים, שכשעם ישראל יוצא למסעות, נכון, דיברנו על זה, זה כל ה... לא צריך לחזור על זה. הסדר שיש בפרשת במדבר והסדר שבפרשת נסו מכניס אותנו למה שנקרא לאיזושהי שגרה. זאת אומרת שאדם, מה שנקרא סדר במציאות, זה גורם מרגיע. לא יכול לפתור לך את כל הבעיות, אבל אתה יוצא לדרך ככל שתהיה ערוך לפני, כאילו נחזור למשלים, שכל זה אומר שלא להאריך בהם, אבל סתם, הוא לא רוצה ללעוג לנשים, כי ברוך השם יש להם הרבה הרבה מעלות, אבל הדוגמה שאני אומר, הוא דרך אני מפוצץ לנשים, כאילו מה, אני לא רוצה לבד, ובעיר, אם יהיה לי פנצ'ר וזה, ואיך אני אסתדר וכדומה. שהוא למה, החשש מהבלתי נודע, מאוד מלחיץ אותה. הרבה פעמים שאתם רואים בעל ואישה נושאים, אתה יודע את הדרך, אתה יודע את הדרך, אתה חוצה מלאה, מה הפתרון? לא להגיד אל תלחצי, זה לא עוזר כלום. נכון? ההפך, כשאתה אומר למישהו לחוץ, אל תלחץ, הוא עוד יותר ממך. אלא אתה יכול להגיד לו, תשמע, הנה, הסתכלתי במפה, אני בדקתי, זה הדרך וכו'. אז הוא נרגע. קיצור, אני מספר את זה פה, להסביר שהסדר הוא מכניס איזושהי שלווה. גם הסדר במחנות וגם מכניס שלווה. נקודה מרכזית שאותה אני רוצה שוב להדגיש בדברי הרצות הזה, היא נקודה מאוד מאוד עמוקה. השם אומר להם, אתם הולכים לדרך, ואני איתכם בדרך. אז בעמוד הענה, נכון? כל מה שנקרא שם, איך זה הולך? מתי? מי הולך? איפה חונים? איך מסתדרים? כל הדברים האלה, לא, נראה לנו ככה כאילו פשוט, לא פשוט בכלל. לא יודעים מה זה לקחת כמה מיליונים של האנשים בדרך ארוכה מאוד, ו... טוב, בשביל הבדיחה, כאילו, ובלי אף פלאפון, כן? זה לא, נראה לנו כך כאילו חשוב, אנחנו קוראים את זה וכדומה. ההליכה במדבר הביא הרבה הרבה חששות לעם ישראל. עכשיו אני אומר, חלק מהדברים זה להסליר שכשישים איתנו בדרך, פירוש הדבר, ואני יכול להגיד לכם את זה עכשיו בתור דוגמה, דוגמה אמיתית, שמאוד אופיינית, אני לא חושב שאתם מכירים אותו, צערי, אני לא יודע למה הוא נעלם בעולם התורה, מין חכם עצום, הרב זלמן קורן, שהרם שלי באיזה שיעור ד' אני חושב. כל אופן הוא סיפר לי שהוא לוקח את הילדים שעולפים ליערות, וילדים קטנים, מה זה ילדים? ספר יסודי. ועושה להם ניווטים, מה שעושים בצבא לפעמים, אז הוא שם אותם באיזה מקום, הוא אומר, עכשיו תגיעו לבד למקום מסוים. אבל הוא אומר, אני לא עוזב אותם ביער, אני רק מתחבא בין העצים. כל הזמן עוקב לראות איך הם הולכים. אז מה אני מספר את זה פה? שלא לחשוב לרגע, יש לנו טעות שלא רוצה להעריך במרוב שהיא טעותית. לפעמים אנחנו חושבים שההליכה במדבר כל הזמן ידעו את זה 40 שנה וכתר מרגלים. זה קורה אחר כך. ההליכה במדבר זה דבר שהיה מתוכנן לך תחילה. רק אחר כך, כמו שאנחנו אומרים, בדרך יש בעיות. ולכן, אם אחר כך מתוננים וקברות התאווה והמרגלים וקורח, כל הדברים האלה הם קורים בגלל שאנחנו בדרך. כמובן אנחנו צריכים אחר כך להפיק לקחים ולראות איך לא לחזור על הטעויות האלה. אבל הדרך היא דרך שמחשלת. והקדוש ברוך הוא אומר, אני הולך איתכם, לא זרקתי אתכם. וההרגשה הזאת, וגם כשאנחנו מדברים על הדרך הארוכה, שזה אמרנו המדבר העמים, לא רק המדבר סיני, אלא המדבר העמים, והנחשים והקרפים זה כל הצוערים שקמו לעם ישראל, צריך לזכור שהשם לא עזב אותנו אף פעם. זה הביטוי שצריך לחזור עליו הרבה פעמים, מה שלקוח מהזוהר, נכון? איזה שהם זוכים להגיד, פתח אליהו, ביטוי שכינתה בגלותה. מה זה אומר שכינה? גילוי שכינה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני עם עם ישראל, איך השם? אני הולך איתם. זה דבר מאוד עצוב, אבל גם מאוד מעודד. זה עצוב של הקדוש ברוך הוא, וזה מאוד מחייב אותנו, אבל גם צריך לזכור שהשם לא עזב אותנו. טוב, אם כן, זו הייתה חזרה על מה שדיברנו, בגלל חשיבות הדברים, אז הדגשנו את זה שוב. עכשיו, ברשותכם, אני, אתם יודעים, עוד נקודה אחת כללית, אני חושב שלא דיברנו עליה, ואני מתנצל מראש, היא נקודה שהיא נראית כזאת פלסה. אבל איך אומרים, מותר לנו, זה פעם, עד כמה שהחבר'ה קוראים פלסה, פלסה שלום. אבל היא נקודה מאוד עקרונית, מבחינה אמונית, הרצוע הזה חוזר עליה הרבה, דיברנו עליה גם בפרשת ויקהל, וגם שם דיברנו על המלאכה, שאמרנו שבעצם הגדרה של המלאכה לקוח מתוך המשכן, ואז אמרנו, עכשיו ברוך השם, שאנחנו חיים וקיימים ויכולים להשלים, למרות שאמרנו שזה בלי נדר, אנחנו יכולים לומר שנגיע לפרשיות במדבר, נחזור על עוד נקודה. והיא, אנחנו רואים גם בפרשיות במדבר וגם בנסור, יש ביטוי שחוזר המון פעמים, לא ספרתי, אבל ממש אני חושב עשרות פעמים, כל הבא לצרות צבא, כל הבא לצבא, לעשות מלאכה בעול מייל, כל הזמן אנחנו חוזרים למושג צבא. טוב, אז ברוך השם שאתם יודעים שאני ממלכתי ומאוד מעריך את הצבא, זה מצווה גדולה וכו', אבל שלא תחשבו שאני בא להגיד משהו בסגנון החרדי, אין לי שום דבר נגד החרדים כרגע. כאילו שלא, במיוחד עכשיו, שכבר באקטואליה כל אחד מדבר על חלוקת הנטל וכדומה, אז אני לא בא עכשיו לדבר על זה, אבל דבר פה עכשיו על מושג רוחני, חשוב, שבעצם מה זה צבא? נכון? אומרים, עד אתמול היית אזרח, והיום אתה בצבא. זאת אומרת, עכשיו אתה שליח ציבור. אנחנו לא רגילים לחשוב ככה, אבל זה מאוד פשוט. עכשיו לובש מדים, ועכשיו אתה לא עושה מה שאתה רוצה. למה? יש מי שזקרה, הוא מטעם הציבור, אחראי, ואומר לך, אתה הולך לפה ואתה הולך לשם, וכדומה. עוד פעם, זה לא הכנה לצבא, זה הולך להסביר שצבא, זה מה שנקרא משהו ציבורי. אומר לנו רציר לזה, על המקום הראשון והמקורי והכי יסודי, בכלל מה זה צבא? זה במשכן. וגם לא במקרה יש להם מדים מיוחדים. למה? כי השליחי ציבור הכי גדולים שיש לנו, זה הכהנים והלוויים, וכל אחד מהמשרד שבא אל המקום הזה ועושה את מה שצריך, כן, עם הקורבנות או התשובה, וכל מה שאנחנו צריכים ולראות פני השם. כל המציאות הזאת, אם הם מאוד מאוד רוחנית, לכן נראה לנו כאילו בתכלס, אמרתי כאילו פסף, מה אני עושה עם זה היום? לא יודע מה אתם עושים עם זה, אבל אנחנו אומרים, נפנים את הדברים האלה ונזכור את השורש. שהשורש הוא באמת בא ואומר לנו, השליחות ציבורית הכי גדולה זה עבודת הקודש. אני אומר, יש לזה גם השלכות ביחס לתורה וכדומה, אבל אני לא רוצה להיכנס, כי ברוך השם שצריך גם וגם, שלא תבינו מפה, שמספיק הצבא של המשכן, אלא אנחנו צריכים גם את הכל. אז אמרנו, זו הנקודה שגם דיברנו על המלאכה, שהגדרה של מלאכה מוגדרת מה שהיה במשכן, אז גם פה יש את הצבא הפנימי, ומתוך הקודש הדברים יוצאים אל החול, ולא הפוך. כי אנחנו כל הזמן טועים בזה, כי אנחנו רואים בעיניים, אנחנו רואים את התכלס, ולפי זה חושבים שזה העיקר, אבל כל הזמן נכניס על עצמנו לראש, שהנקודה הבסיסית היא... היא תמיד יותר פנימית, ומהפנים הדברים יוצאים החוצה. טוב, עכשיו, ברשותכם, אני רוצה להציב, אמרתם כמה פעמים, אני רוצה לצל לא שואל שאלות, הוא גם הרבה פעמים, מתוך מה שאנחנו לומדים, אנחנו מקבלים תשובות, אבל הוא לא שואל שאלות. אבל היום, גם בגלל שהוא מאוד מקצר בדברים האלה, ואני צריך למלא קצת הזמן, כי אני לא תראה בדיחה, וגם... ברוך השם שיש לנו טיפה בזמן, אז אנחנו יכולים להתמקד. אז יש שתי נקודות שהוא דווקא לא מתעכב עליהן בכלל, אבל אני מרשה לעצמי, כיוון שאני לא מעיז כל כך, אז להזכיר אותן. אחרי המפקדים, נכון, שמתחילים פרשת נסו ומה שקראנו, אז יש פה עוד שתי נקודות, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל דם, אחר כך יש, והתוודו את חטאתם, ואם אין, בכל התרומה אשר לכל קודשי בני ישראל אשר יקריבו לכהן לא יהיה, ואיש את קודשיו לא יהיו, איש אשר ייתן לכהן לא יהיה. אז אם כן, טוב, זה יחסית פשוט, שחלק מהסדר שהמחנה צריך לדעת, נכון, אמרנו שהאריכות של כל המסע הגדול שהתורה מפרטת, זה כדי להכניס כמה שיותר סדרים בתוך ההליכה בדרך. אבל אז ממילא אפשר גם להוסיף שצריך לדעת מה קורה עם הצורעים, איפה הם יוצאים מחוץ למחנה. אבל העניין הזה של קצת פה מה שנקרא וידוי על האדם שנשבע לשקר, בעניין הזה של מעשרות, אז פה כדי להיכנס קצת לעניין, אני אקרא לכם את זה בקצרה, שני דיבור המתחיל ברש"י, אפילו לא בשלמות. ואיש את קדשיו לא יהיו, אז יש פה עניין שהכהנים שלא יקדו בזרוע, זה אומר רש"י, ועוד מדרשים, ומדרש אגדה, ואיש את קדשיו לא יהיו. מי שמעכב מעשרותיו ואינו נותנן, לא יהיו המעשרות, סוף שאין שדה עושה אלא אחד מעשרה שהייתה למודע לעשות. טוב, זה דבר מוסר מאוד מאוד חזק, רק שנהיה ברור, אדם נניח מרוויח, בוא נגיד, שדה מעשר כספי, זה לא צריך לתת דוגמאות, בוא נחזור למקור, זאת השם, שיהיה לנו שדות ונתחייב מדאורייתא, כן, אז אדם שברוך השם יש לו 1,000 קילו, כן, תפוחי אדמה, או לא, הנביא, לא משנה, אז עכשיו הוא צריך לתת מה לעשות, לכהן או לנביא. עכשיו אדם, עכשיו נראה פה בסוגריים, זה אסור להפוך אתכם לקרימינלים, אבל תדעו לכם שיש אנשים שיכולים על פי ההלכה להתחמק מלתת מה לעשות. איך? תעשו בכל מיני דרכים, יכלו לפני שזה מתחייר, ולהכניס דרך הגג, כל מיני דברים, אמרתם, לא רוצה, אז כמו שצריכים. אירורי עבירה. יש פטנטים. חס ושלום. אבל מה אומר לנו רש"י על המדרש? מי שימנע מלתת מעשרות, בסופו של דבר מה שישאר לו, ישאר לו כאילו המעשר. זאת אומרת, במקום להרוויח 1,000 קילו, כן, אז יגדל רק 100 קילו. אז מה שהוא צריך לתת בתור מעשר, את 10%, בסוף זה מה שישאר לו. זאת נקודה ראשונה. ואחר כך יש את ה... זה כבר דברים יותר מפורסים מה שאנחנו נכנסים, זאת אומרת, מה שאמרתי לכם עכשיו לא כתוב במפורש בשיחות הרב צבי, לא בסדרה א', לא בסדרה ב', אבל העניין הזה שפה עכשיו שתי פרשיות שהן חשובות ומפורסמות, העניין הזה של סוטה ונזיר. אבל פה על העניין הזה של סוטה, רש"י מתחיל, מה כתוב למעלה מן העניין, ואיש את קודשיו לא יהיו, אם אתה מעכב מתנות הכהן, חייך שתצטרך לבוא אצלו להביא לו את הסוטה. אז ברוך השם שנסעתי השבוע עם הרב מוטי, וככה דיברנו קצת על הרעיונות האלה, אז הוא אמר לי שהוא שמע פעם שיעור של הרב אלי הורוביץ, השם ייקום דמו, שהסביר את הדרשה הזאת של חז"ל בצורה טובה כדרכו. עכשיו אני קודם כל אומר על דרך השלילה, אבל בקצרה. לפעמים אנחנו קוראים כל מיני דברים, ונראה לנו כאילו שהקדוש ברוך הוא איזה מין עריצות כזאת. אתה לא נתת לי, אז אני אראה לך מקום אחר, חס ושלום, כן, אפשר למחוק גם ההקלטה וגם את זה, את השטות שאמרתי עכשיו. בעיקר, מה שבא לומר, לבנות את הצד החיובי. את הקשר שבין הדברים האלה, למה אם אדם נמנע מלתת את המעשרות, אז בסופו של דבר, חס ושלום, יצטרך לבוא אל הכהן. למה זה הולך ככה? עכשיו, ברשותכם, אני רוצה להיעזר בדברים של הרב צבי יהודה במשנה, פחות מי שבשיעור אולי שמע את זה ממני פעם, אני מבקש סליחה. אבל זו נקודה מאוד חשובה שכדאי מאוד לחזור עליה. יש משנה בפרקי אבות שמתחילה שם, גדולה תורה מן הכהונה ומן המלכות. שהכהונה נקנית ב-24 דברים והמלכות נקנית ב-30 דברים והתורה נקנית ב-48 דברים. טוב, רק טיפה שניכנס לעניין, אז מה זה 24 הדברים שהכהונה נקנית בהם? זה מתנות כהונה, בדרך כלל לא יוצא בבת אחת, אבל יש תרומה, תרומת מעשר וחלה, וביקורים, וזרוע לחיים וקיבה, ופדיון הבן, כל הדברים האלה. טוב, מלכות זה גם כן, עוד פחות שייך לענייננו כרגע, כי היום בכלל המציאות היא שונה, כל צורת המיסוי שהמלכות גובה מאנשים היא מאוד ממוחשבת היום, אבל בזמנה זה בא לידי ביטוי, כל מה ששמואל הנביא אומר לעם, למה לא כדאי מלך, אז יש שם 30 דברים, שהוא ייקח לכם הזיתים, ויקח לכם התבואה, ויקח את הבנים לצבא, ויקח את הבנות לרקחות וטבחות, כל מיני כאלה. קיצור, יש שם דברים, זה היה צורת ככה המלך, צריך להחזיק את השלטון. אז זה, שואל הרב ציודה, שאלה עצומה. מה הקשר לקניין תורה? זה הכל דברים טכניים שמעבירים מצד לצד, מהעם אל הכהנים ומהעם אל המלך. אבל בקניין תורה, תלמוד, שמיעת האוזן, עריכת שפתיים, אימה, עירה, ענווה, טהרה, מה זה קשור? תשמעו איזה אופייני. אנחנו ציודם במילה אחת, ואחר כך להציר את המילה הזאת, ייקח לנו אולי כמה דקות, אבל אפשר לומר את זה. הוא אומר יחד. בואו נשים מה זה אומר יחד. הזכרתי קודם שיש אנשים, לא עלינו, שהם יכולים להיות על פי החוק, לא לשלם מיסים, וגם יכולים גם על פי החוק, לא לתת מעשור. אולי אי אפשר לגמרי, אבל הבנתי מה אני מתכוון. עכשיו אני רוצה לומר לכם, היום זה אולי קצת קשה, אבל אז בואו לא נדבר על המדינה, אבל אני זוכר את זה. לא, ברוך השם שאני זוכר. יש הרבה אנשים שהיו ממש צמחים לתת מיסים. שנים הראשונות של המדינה, ודרך אגב, סתם, אתם יודעים מה, לא יודע אם הרבה מאוד. אף אחד לא, שנקרא, לא הולך סתם לתורם. אבל יש גם תרומות, יש הרבה אנשים ש... מה זה המושג האפוטרופוס הכללי? כמו שאמרתם, זה אנשים שציוו את כל הירושה שלהם לטובת המדינה. יש אנשים כאלה, מה אני אומר את זה פה עכשיו, זה לא הולך עכשיו שתגישו לו בקשה לתרומות. אלא אני מקווה לומר, כשיש יחס טוב בין העם אל המלכות, אנשים צריכים לתת, כי הם יודעים שהם מקבלים את זה בחזרה. כשיש יחס טוב, זה עכשיו הנקודה המרכזית שאליה אני רוצה להגיע, וזה מה שהרב אלי הורוביץ הסביר. תוספת מקניין תורה, זה אני הכנסתי פה מתוך דברי הרב ציודה. כשיש יחס נכון שבין העם אל הכהנים, וזה תלוי כמובן בכהנים, שהם צריכים להיות אנשים מורמים מהעם, ולא בהתנסות, אלא באמת להקרין לעם כוחות רוחניים. העם מעריך את זה. אז זה אומר לאנשים, באמת, אז הוא צריך לחיות. נכון? חלק נחלתכם. אז אנשים נותנים בשמחה. עכשיו, פה אני רוצה טיפה להמחיש, כן, שבעזרת השם, שלא תיכשלו במה שאני הולך לומר עכשיו, בעזרת השם כשיהיו לכם ילדים, אני בטוח שתהיו שונים לגמרי ממה שהדוגמה השלילית שאני הולך לומר עכשיו. אבל לצערי הרב, אני אומר את זה בכאב, התקלתי בזה הרבה פעמים בכל מיני מצויות. אתה יכול להגיע לאיזשהו מקום ולארגן שיעורי תורה לילדים וכדומה, אבל כמובן, מי שמלמד לא צריך כל דבר בהתנדבות, נכון? אתה רוצה שזה יתפקד ובקביעות, מגיע לו איזשהו תשלום. אתה שולח, חוזר להורים, אני יודע מה, 40 שקלים בחודש וכו', זה כל ילד וכדומה. לפעמים מתחיל לקבל תגובות, מה ולמה כל כך הרבה וזה, לא משנה שמחר הוא ייקח את הבן שלו איזה משחק כדורגל, לא יודע כמה מאות שקלים הוא שלם על הכרטיס וכמה נסיעה ואני לא יודע מה. זה נורמלי, ולקנות לו נעליים במאות שקלים זה נורמלי, אבל איזה 40 שקל ללימוד תורה, פתאום קשה לו. הבנתם מה אני רוצה לומר פה בדוגמה השלילית? צר לי, בוא נגיד את זה בצורה חיובית. אדם שיודע מה המשמעות של מי שמלמד את הבן שלו תורה, הוא ישמח לשלם לו. בהפך, תגיד למה, צריך לשלם לו טוב, שירגיש אחריות. לא בגלל שאנחנו רוצים שיתאשר, עוד פעם, כל הזמן תופסים את זה בצד הפרגמטי של כסף וכדומה. מה פתאום? זה יחס. אתה מעריך את הרוחניות, אתה צריך לתת, כי ככה אתה מביא לידי ביטוי. בחסידות זה מאוד מקובל. יודעים, הם באים לרבי, הם נותנים מתנות, והרבי לא אוכל כלום. אבל ככה הם מרגישים, שהם מכבדים אותו, וכדומה. באמת, הרבה רבנים מחזיקים מוסדות עצומים של צדקה וכדומה, מכל מה שאנשים מביאים להם. אבל בעיקר מה שרציתי לומר, שאצל חסידים אמיתיים, אתם רואים מה זה? איזה אהבה יש. אני אומר פה עכשיו בסוגריים של הסוגריים. פעם אחת, הרשטטנר לקח אותי לחתונה של הנכד של הרבי מוויז'ניץ. אז יש הרבה חוויות, יש לי משם, אבל זה לא כאן זמן במקום. למה הזכרתי את זה עכשיו? ממה כל כך נהניתי? אתה רואה 4,000 איש. רוקדים ושמחים. אתה מרגיש בעיניים שלהם, זה כאילו הילד שלהם מתחתן. אמרתי לרב שטטנר, תראה מה זה, איך אדם עשה דבר כזה? אומר לי לרב שטטנר, הרבי אמר לי כמה פעמים, הוא מאוד קשור לרבי. זה הכל עניין של אהבה. אני נותן להם המון אהבה. בכלל, להרים כזאת חתונה. אמר לי, זה חודשים, זה פרויקט, וכל הקהילה מתגייסת. ושמענו, אתה רואה מה זה, אנשים אוהבים את הרב שלהם. ושמחים, אבל לא מעניין אותי כמה הם אכלו שם, מי כבר יכול לאכול, ככה רוגע לך, זרקו שם ככה מעל הראשים. לא זרקו, כאילו העבירו קרטונים. אנשים רקדו, אני לא יודע, אני עזרתי שם בשתיים בלילה. כן, והם עוד היו ככה בשיא המרץ. ברוך השם. בקיצור, אני רוצה לומר, כשיש יחס נכון, אז הרוחניות נבנית. זאת אומרת, העניין הזה של איש את קודשיו לא יהיו, אם אתה נותן את המעשרות, אז אתה יודע באמת שהנה, הכהן הזה עכשיו צריך לראות באופן ישירה. כמוסד הכהונה, אתה צריך להעריך את הדברים האלה. אומר רב אלי הורביץ, שככה, אדם שלא נותן את המעשרות, אני רואה שהוא לא מעריך את הרוחניות. אחר כך זה טבעי שצערנו הרב מגיע למצב שאיש איש כי תסתה אשתו, יגלרו את החומריות, ואז אנחנו יודעים את הצרות הנוראיות שיש בעניין הזה. עכשיו, לסגור את העניין הזה, שהוספנו קצת והרחבנו, אני רוצה לומר לכם, על דרך הבורג, אבל זו נקודה, היא מצחיקה, ולא אכפת שתצחקו, וגם תזכרו אותה אולי יותר מכל הדברי תורה שאמרתי, אבל היא נקודה מאוד עמוקה. נדמה לי שקראתי את זה בשם רב ברוך מקוסו, או רב משה מקוסו, סלחו לי שאני לא זוכר, אבל האמירה היא אמירה חזקה. אומר לחסידים שלו, אתם באים אליי כשיש לכם צרות. נכון, אנחנו מכירים את זה. אנשים פתאום, יש להם חולה במשפחה, או קשיים גדולים, הפרנסה, או זיווג, הולכים לבקש ברכה וכו'. אבל אתם באים אליי כשיש לכם צרות. אתם לא מבינים שיש לכם צרות בגלל שאתם לא באים אליי. איך אומר להם? אדם צריך שיהיה לו קשר עם הרב, לא בגלל שיש לו צרות. הרב הוא לא נועד, מה שנקרא, לאיזשהו פתרון לקשיים. קשר טבעי עם הרב שלך צריך להיות בלי צרות. כי אתה צריך לקבל ממנו כל הזמן. אמרתי קודם, החסידות זה מאוד מפותח, יש לנו הרבה מה ללמוד מהם. לא יודע בדיוק איך, אבל גם אני צריך היה הרבה מספיק, מרגיש כל הזמן שאני לא עושה את זה מספיק. אבל לפחות אני מודע לזה שאני צריך לעשות את זה. ואני אומר לכם, זאת אומרת שזה צריך להיות הכיוון. לא הולכים לרב רק כשיש צרות. טוב, אז כאן, מה עסקנו? הרי אנחנו מנסים לראות את המבט הכולל של הפרשה, אז אמרנו דרך כל הסדר הכללי, יש גם עניין של צורעים, יש גם עניין של לשמור על הסדר של המעשרות. עכשיו אני חוזר לדברי הרב צבי יהודה בסדרה א', הוא אומר את זה מאוד בקצרה, בגלל שזה קצר אז אני קורא את הדברים. אז הוא אומר ככה, קודם כל שמירה מהעריות, בפרשת סוטה שעניינה ברור היציבות והתקיפות של כוננויות המשפחה בישראל. אלה הם אומנם סדרים משפחתיים פרטיים, אבל עניינם המשך הדורות בישראל. רבותיי, משפטים מאוד תמציתיים, וכמה שאני אסביר, תדעו לכם שזאת כלום לעומת העומק של מה שהרצויה יותר אומר פה. אבל, כמו שאמרת כאן, יש טיפה זמן, אני רוצה להסביר את זה. קודם כל, הוא לוקח את זה לכאורה, ואני אומר לכם את זה בכאב גדול, ברוך השם, לא נוגע אליכם, אבל אני אומר לך שכולנו, לכם, כולנו צריכים לדעת, אני לא יודע בדיוק איך, אבל קודם כל להיות מודעים, ובעזרת השם להשפיע, הקלות הזאת, שהחברה היום מזלזלת, בפירוק של משפחות, ולצערנו הרבה פעמים זה נובע מכל מיני דברים שהם פשוט, שזה אסור, לא סתם אסור. אנחנו יודעים, לא צריך, אנחנו יודעים פה סנהדרין, כן? מה זה יודעים? אישה שמזנה תחת בעלה, אז הוא חייב מיטה והיא חייבת מיטה. ותבוא ותגיד, אבל מה, זה ברצון, זה בהסכמה, וכל מיני דברים נוראים, תמיד איך שומעים את זה ברדיו, וזה מין אדישות. אם זה היה באונס, זה כבר, ככה מה שנקרא, מעורר, צריך לעשות סנסציה. ואם זה היה בהסכמה, כאילו מותר. חס ושלום, לא רוצה את זה לצאת. זה נראה, סדרים פרטיים, אבל עניינם המשך הדורות בישראל. תבינים מה רוצים יותר להסתכל. ועכשיו צריך רק להבין למה זה נכנס פה. כן, מה התורה פה דואגת להגיד על המציאות העגומה הזאת, תכף אני אסביר קצת. אבל קודם כל הדברים האלה צריך לדעת, אנחנו מדברים פה על סדרים, זה לא רק סדר טכני שמי הולך, מה, איפה. אתה מדבר על סדר? האלף בית של האלף בית זה שלמות המשפחה. אין דבר כזה. כי צריך לדעת, גם בדבר הזה זה פגם לדורות. שלא נדע. אבל זה לא רק במובן הזה שיוצאים המגזרים של פגם לדורות. זה מעוות את כל מה שנקרא, כמו שיש כמה פסקאות, בעזרת השם, כל מי שיעמוד לפני חתונה, זה בטח יקרא בספרים, יש שם כבר הרבה ספרים, שמדברים על הקדושה ועל ההשגחה המיוחדת שיש של הקדוש ברוך הוא במציאות הזאת של מהשם אישה לאיש, ואיך זה בא לזה ביטוי, וכמו שהרב כותב, זה המשך הבריאה שיורדת עד פרטי הפרטים, גם במציאות הזאת, ולכן לא עלינו, איש איש כתסתי אשתו, אז מה הולכים לבית המקדש, וכותבים את שם השם על הקלף, נכון? ושמים את זה במים. אתם יודעים מה זה שם השם, שם המפורש? ומה חז"ל אומרים? זה לא הרב ציודה. שהקדוש ברוך הוא מוכן שימחה שמוע על המים למען שלום בית. אם יתברר שהיא לא סטתה, וסתם הם רבים, וסתם חושד בה, אני מוכן שימחה שמי, העיקר שתחזור השלווה למשפחה. כי שלום בית, זה לא איזה ככה סתם חסד בין אדם לחברו. שלום בית זה כל העניין, זה של מה שנקרא אושיות, אני לא אוהב להשתמש במילים שכאלה, מילים יפות, בומבסטיות, אבל כאילו מה נקרא אושיות? דברים שהעם מושתת עליהם. שלמות המשפחה היא גורמת ליציבות של העם. ולכן דווקא בגלל שהולכים בדרך, עכשיו אני חוזר לקשור את זה לפרשה, דווקא בגלל שהולכים בדרך, ויש לך הרגשה של אי יציבות. ואני הקטן מוסיף לכם פה, זה לא כתוב. אז אני פשוט למען הנאמנות, לא שאני בא להתפאר, כי זה לא חידושים גדולים, אז למען הנאמנות למקור, משתדל תמיד להגיד את הדברים של הרב ציודה, אבל אני מסביר את זה קצת. יש תופעה שבעיקר לצערנו קורית גם בצבא, כי גם בצבא זה בחינת דרך, נכון? כי אדם יש לו כל הזמן, הוא בלתי מודע, נכון? אז הרבה אנשים שנמצאים במצב של דרך, במרכאות, אז הם נכנסים ללחץ. ולצערנו יש אנשים, שכשהם מחוצים מחפשים פורקן, ולצערנו יש כאלה שמוצאים את זה דרך דברים אסורים, עניינים של עריות, וגם נשים יכול לקרות להם וגם גברים, אנחנו לא פטורים מה שנקרא מהזהירות בדברים האלה, לכן התורה באה ומזהירה אותנו. כשאתה יוצא לדרך, אתה צריך שמירה יתרה מהנושאים האלה. לכן, כל מה שאנחנו רואים פה, זה פרשת סוטה נכנסת פה, באמצע ההכנות לדרך. עכשיו, עוד דברים של חז"ל, אחר כך פרשת סוטה יש פרשת נזיר. וכאן כבר יש דברים מפורשים, גם כן רש"י מביא אותם, אפילו כולם לא צריכים לקרוא אותם מוציא, כתוב, הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. עכשיו, אני לא רוצה עכשיו להיכנס כל כך לעניין של הנזירות, רק בגדול, הנזירות זה לא דבר מומלץ. נכון, זה דברים מפורשים לחז"ל, למדנו מסכת נדרים שנה שעברה, אף אחד, וגם חוץ מהנביא, כן, הקדוש, כן, רבי דוד הכהן, שהיה תלמיד של הרב, והיה מאוד מאוד מיוחד באמת בקדושתו, לא מכירים, זה לא במקרה אנחנו לא מכירים, זה לא דרך מומלצת, אבל באים חז"ל ואומרים לנו, הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. זאת אומרת, במילים אחרות, אני עכשיו אומר לכם את זה ישר בשפה שלי. צריך תמיד להיזהר, לא לקבל על עצמנו חומרות. הלוואי ונקיים תתריין מצוות בשלמות. עכשיו, להחמיר בתוך ההלכה יש מקום. כמו שהרב ליאור אומר, זה אומר זה חומרה שוטית, זה אומר זה חומרה שיש לה מקום. אבל פה זה אפילו לא חומרה, זה תוספת. אבל אם אדם מרגיש שיש נקודה שהוא חלש בה, מותר לו, כמו שהרב אומר, בלכות דוד, בלכות תשובה, אתה צריך ללכת לצד השני. ואני לא עורד פה עכשיו לפרטים, אבל חשוב שנהיה מודעים, וגם כל אחד שיקח את זה לעצמו. אם אדם לא חייבים לי על כן אתן דוגמה, כי לצערי, עוד פעם, אני חושב שהיא לא נוראה דוגמה, אבל חייבים להיות מודעים אליה. היום, בכל מקום, גם בעולם החרדי, מה שנקרא שהם מאוד מקפידים על הדברים האלה, כבר המציאות היא שגברים ואנשים עובדים ביחד בכל מיני מקומות וכדומה, וצריך זהירות רבה. כי בסדר, כמובן, ייחוד, כל אחד נשמר, אבל זה מתחיל מזה, אני כבר עושה לי קפה, אולי אני אעשה גם לך, ועוד איתם ההוגיות שהיה אתמול מהאירוסין של הבת שלי וכדומה, מתחיל בכל מיני דברים שטוטים, כן, ואתה אומר, מה אני? לא נעים וכדומה. נכון, לא אמרתי לכם שזה אסור, אבל תהיה מודע. לפעמים זה מתחיל בדברים האלה, ואחר כך קשרי ידידות, ואחר כך לך תדע. אדם מרגיש שיש דברים מסוימים, שכל מה שנקרא מתחילים לגרום לו חולשות, אז הוא צריך להזיר את עצמו. ולא אומר לכם דווקא מהיין, כי התורה פה מדברת על יין. ולא סתם, איך אומרים, לך, אמרים לנזירה, סחור סחור, אומרים לנזירה, לקרמה לא תקרא, זאת אומרת, אתה אפילו לא תתקרב לקרם. למה? כי אם זוכה לענבים, וזה יהיה יין, וזה זה, אז אחר כך, מה שקרה, אדם עולה לראש, ואנחנו יודעים שיש אנשים שבסופו של דבר, מזה הם נופלים וחוטאים, שלא ידע מצרות. אז אדם שהוא מרגיש שיש לו חולשור, שלא ידע מה, מפטפט יותר מדי, אז גם כן, שיעשה לעצמו את הכללית, איך הוא נזהר, שלא ייקלע לכל מיני מצבים, ועניינים של שמירת הלשון, או בזבוז זמן, וכדומה. טוב, זה העניין הזה של הנזיר. קיצור, דווקא לפעמים בתוך הדרך צריך, מה שנקרא, להיזהר יותר. זה המסר הכללי שאותו רצינו להביע פה. עכשיו יש עוד נקודה שלא ראיתי עליה כל כך התייחסות. ברכת כהנים, אורך השם, אנחנו זוכרים לה בפרשה שלנו. וגם כאן, כאילו מה נפלה פה באמצע ההכנות לדרך, פתאום ברכת כהנים. אז באמת, במקום אחד, בשיחה אחת הוא כותב, אומר חלה ברכת השם ואני אברכם. טוב, בסדרה ב' אז יש קצת יותר הרחבה וכו', אבל ברשותכם אני רוצה טיפ-טיפה להוסיף. מה זה העניין פה של שמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם? אז קודם כל בפשטות, אם אנחנו אומרים שהמדבר זה דרך, אז יש גם תפילת הדרך, מה שקרה? צריך ברכה. כשאדם הולך אמרנו קודם, זה לא בושה ללכת לרב ובקש ברכה. כשאמרתי קודם שהביקורת של הרבת היה, לא אל תבוא לקבל ברכות, אלא אל תבוא רק בשביל לקבל ברכות. אז צריך תפילה, אז צריך ברכת כהנים, צריך לברך אותם. אבל נראה לעניות דעתי, וזה יש לי אישור, פעם נסעתי עם הרב טאו לאיזה חתונה, והוא ככה, זה בדיוק באחת הפרשיות האלה, ואמרתי לו שזה לא רק סתם ברכה, אלא אמרנו שאם אנחנו רואים שכל הזמן הדרך זה, נכון, בשפה שלנו, אדם נכנס ללחץ, אז הכהנים יש להם תפקיד. קדוש ברוך הוא נכון, נתן להם, אנחנו יש לנו את האבא הגדול, זה אהרון הכהן, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, קרבן לתורה, דווקא במצבים שאנשים לחוצים צריך להרבות את השלום, וזה לא במקרה, נכון, חז"ל, לא חז"ל, דוד המלך, כן, חז"ל, אחר כך מרחיבים את זה, אבל דוד המלך אומר, נכון, כתב חרמון, כן, כשמן הטוב על הראש, יורד על הזקן, כאן אהרון שיורד על פי מידותיו, אז חז"ל לוקחים את הפסוק הזה ואומרים שבאמת הכהונה יש לה בחינה, כמו שמן, מה שנקרא גורם מרגיע, כמו היום, נכון? שמים שמן במיוחד יישא במנוע בלי שמן, אז בגלל החיכוך, אז המנוע ילך. לכן צריך לזכור, הכהנים יש להם תפקיד, יש תפקיד גדול, ואמרנו את זה קודם, גם מצד הכהנים וגם מצד העם, לדעת איך לקבל את הדברים האלה. אבל הנקודה המרכזית, שהכהנים זה לא מצד הסגולה של צדיקים או משהו כזה, אלא הקדוש ברוך הוא אומר להם, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. אמירה, שם השם, שיהיה, הקדוש ברוך הוא מצווה, תגידו כך וכך, ואז תהיה ברכה. כאילו בניגוד לצדיקים שהולכים בהם לקבל מהם ברכות, ברכת כהנים, עם מצווה דאורייתא, ברוך השם, שאנחנו זוכים לה גם היום, למרות שכבר לא נשאר לנו כמעט כלום ממה שיש לכהנים, כי אין לנו בית מקדש, אבל ברכת כהנים היא ברכה דאורייתא, וצריך לעשות אותה, ובשמחה. אבל לא רק בשמחה, אלא יש ברכה אחת שמציינים אותה במבנה הברכה, שקידשה מקדושתו של אהרון, שימו לב, נכון? לא קידשה מקדושתו של אהרון, קידשה מקדושתו של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. זה נפקא מינה להלכה, זה לא המלצה. זה כואב להגיד, אבל אם יש כהן שיש לו בקהל מישהו שהוא שונא אותו, אז אסור לו לברך. אם אתה לא במצב של אהבה לקהל, אסור לך לברך. אתה מאוד צריך להיות הדדי. תבין אם זה ברכה שבאה להרבות אהבה. בזכות אהבה, זה מה שצריך, זה מה שנותן את כל העניין הזה של ויברך השם ישמרך. יאר השם פניו אליך ויחונק, יישא השם פניו אליך, כן, לא צריך לחזור על הדברים האלה. אלא הנקודה, וזה אני רוצה לסיים, בנקודה שהיא, מה שאנחנו מדגישים עכשיו, לברך את עמו ישראל באהבה, זה שמתוך האהבה שהכהנים צריכים להרגיש אל העם, אז תהיה הברכה בכל. ואני חוזר, הנקודה אחת שאמרתי אותה אתמול בלילה לכמה מחורים, ראיתי אותה במאור השמש. אבל אנחנו יודעים, רש"י מביא פה, יברכה שמשמרך זה ברכה גשמית, ולא רק שיהיה לך אלא גם שהברכה תישאר. אחר כך יאר השם פניו אליך, זה הערה בתורה. לכאורה, אנחנו כולנו יודעים שהברכה בתורה צריכה להיות קודמת, כי זו ברכה נצחית לעומת הברכה הגשמית, שכל הדברים הגשמיים הרי חולפים. אז הוא אומר, צריך ברכה, למה? כי כשהשם נותן ברכה גשמית, לצערנו הרבה אנשים, פתאום שיש להם, מה שנקרא, כשהם נהיים עשירים, הם שוכחים את החברים שלהם. לצערנו הרב, זה במקרה יחסית טוב, יש עוד יותר גרוע. שמתחילים כעסים, לא אוהב כסף ועשבה כסף, ומריבות, וקנאה, וגאווה, כן, כולו מה יש לך, קצת כסף. לכן, תורה באה ומברכת, אף על פי שיברכה השם ישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונק. כמו זאת אומרת, אף על פי. שלא יהיה מצב שבגלל שיש לך כסף אתה שוכח שהעיקר זה התורה. אלא אדרבה, העיקר הוא באמת שיהיה לך שפע. והרבה, אם אתה באמת תציב את התורה במרכז, אז אני אברך אותך כבר קודם. זה הברכת הכהנים. שיהיה לך ושיישאר, אבל תזכור באמת שהעיקר זה הארת הפנים, זה גם קשור לכהנים. נכון, הערת הפנים ונשיאת הפנים שהקדוש ברוך הוא אלינו, לא רק השם שנזכה בקרוב, כבר היום, אבל עוד יותר.